אנחנו הגענו לפרק פרק אף דלת. מה? פרק אף דלת, שמואל א', פרק אף דלת. ויהי כאשר שב שאול מאחרי פלישתים, ויגידו לו לאמור, הנה דוד במדבר עין גדי. ויקח שאול 3,000 איש בחור מכל ישראל, וילך לבקש את דוד ואנשיו על פני צורי היעלים, ויבוא אל גדרות הצאן על הדרך, ושם מערה. ויבוא שאול להסך את רגליו, ודוד ואנשיו בירכתי המערה יושבים. ויאמרו אנשי דוד אליו, הנה היום אשר אמר אדוני אליך, הנה אנוכי נותן את אויבך בידיך, ועשית לו כאשר ייטב בעיניך. ויקום דוד ויכרות את כנף המעיל אשר לשאול בלט. ויהי אחריכן, ויך לב דוד אותו על אשר קרת את כנף אשר לשאול. ויאמר לאנשיו, חלילה לי מאדוני אם אעשה את הדבר הזה לאדוני למשיח אדוני, לשלוח ידי בו כי משיח אדוני הוא. וישסע דוד את אנשיו בדברים, ולא נתנם לקום אל שאול, ושאול קם מהמערה וילך בדרך. ויקום דוד אחריכן, ויצא מהמערה, ויקרא אחרי שאול לאמור, אדוני המלך. ויאבד שאול אחריו, ויקוד דוד אפיים ארצה וישתחו. ויאמר דוד לשאול, למה תשמע את דברי אדם לאמור, הנה דוד מבקש רעתך. הנה היום הזה ראו עיניך את אשר נתנך, אדוני היום בידי במערה. ואמר להורגך ותחוס עליך, ואומר לו אשלח ידי באדוני כי משיח אדוני הוא. ואבי ראה גם ראה את כנף מעילך בידי, כי בקורתי את כנף מעילך ולא הרגתיך. דע ואה כי אין בידי רעה ופשע ולא חטאתי לך, ואתה צודה את נפשי לקחת. ישפוט אדוני ביני וביניך, ונקמני אדוני ממך, וידי לא תהיה בך. כאשר יאמר משל הקדמוני מרשעים יצא רשע, וידי לא תהיה בך. אחרי מי יצא מלך ישראל? אחרי מי אתה רודף אחרי כלב מת? אחרי פרוש אחד? והיה אדוני לדיין, ושפט ביני וביניך, וירב את ריבי, וישפטני מידיך. ויהי כחלות דוד לדבר את הדברים האלה אל שאול, ויאמר שאול, הקולך זה בני דוד, וישא שאול קולו ויבק. ויאמר אל דוד, צדיק אתה ממני, כי אתה גמלתני הטובה, ואני גמלתיך הרעה. ואתה הגדת היום את אשר עשית איתי טובה, את אשר סגירני אדוני בידיך, ולא הרגתני. וכי ימצא איש את אויבו ושלחו בדרך טובה, ואדוני ישלם לך טובה תחת היום הזה אשר עשית לי. ואתה הנה ידעתי כי מלוך תמלוך, וקמה בידך ממלכת ישראל, ואתה ישב עלי באדוני, אם תחריט את זרי אחריי, ואם תשמיד את שמי מבית אבי. וישבע דוד לשאול, וילך שאול אל ביתו, ודוד ואנשיו עלו על המצודה. כן, הפרק הזה, חלק ממנו כבר דיברנו, ראינו, אבל בכל מכן נחזור על זה קצת. ברוכתה אדוני, אלוהים חמשה קונה, לא? אבל זה פרק מאוד מאוד מיוחד. בתוך כל הציר הזה שאנחנו מנסים לבנות אותו כבר כמה זמן, שבו אנחנו פוגשים את דוד, בעצם מחזיר את שאול בתשובה. אתם זוכרים, בפרק הקודם ראינו ששאול חזר בתשובה, כאשר הייתה לו את ההזדמנות היחידה לכל אורך ספר שמואל, ההזדמנות היחידה באמת לתפוס את דוד, שהוא נע לעברו בתנועת מלקחיים, ושאול ואנשיו עותרים אל דוד, ואז הגיעה ידיעה שפלישתים פשטו על הארץ, ושאול מתלבט, זוכרים, סלע המחלקות, התפלג ליבה דמלכה, למיזל, לאחה ולאחה, התלבט שאול לאן ללכת, האם ללכת להושיע את ישראל מהפלישתים, ולהניח לדוד, או ללכת ולתפוס את דוד, היה שם כל מיני קולות, דואג, מול אבנר וכו' וכו', ובסופו של דבר שאול מכריע לטובת הכלל, מכריע להיות נאמן לתפקידו כמלך, מכריע לעזוב את ההזדמנות פז שהייתה לו לתפוס את דוד, והוא הולך למלא את משימותיו להגן על עם ישראל, ולכן קראו למקום הזה סלע המחלקות, על שם ההתלבטות וההכרעה לטובה. אז זה הצעד הראשון. עכשיו מגיע הצעד הבא. והפרק הזה, הוא, אני מאוד אוהב אותו, סתם בך באופן זה, כי הוא, אנחנו גם טיפה צריך לדמיין את הפרק הזה. ודרך הדמיון אנחנו נוכל להיפגש כאן בקומה המיוחדת מאוד של דוד המלך כמנהיג. כמנהיג. יש רב צדוק מאוד חשוב, שרב צדוק אומר, אם אדם הולך לו איזה קלף, הולך לו, שלא יתלהב יותר מדי. שלא יחשוב שאם זה הולך לו, כנראה שזה מה, מה שרוצים מהשמיים. כי יכול מאוד להיות שדווקא מעמדים אותו בניסיון. כן? דווקא מעמדים, בדרך שאדם הולך, בא מוליכים אותו. כן? יש סיפור על, שמספר רבי נחמן מברסלב, מעשה ביהודי אחד, אני. אני מרוד. היה ממש אני מרוד. לא היה לו גרוש בנשמה. יום אחד הגיע לעיר חוזה בכוכבים. הוא היה יהודי עני, אבל צדיק, תמים. ירא שמיים. יום אחד הגיע לעיר חוזה בכוכבים. אז אשתו התחילה להציק לו, נו, תלך לחוזה בכוכבים, תלך, תלך, שיגיד לך מה המזל שלך, אולי יפתח לך את המזל, מה, מה פתאום, מה, תמים תהיה עם השם אלוהיך, וזה לא רצה. אבל הציקה לו בדבריה, העזה פניה, ואתה אומר לו, בסוף הוא שמע בקולה, והלך אל החוזה בכוכבים. אז החוזה בכוכבים הזה אומר לו, תשמע, המזל שלך להיות גנב. אם תהיה גנב, אין לך הצלחה מסחר. לא בכלל, לא אלה דבר כזה על דעתו, להיות גנב. הגיע הביתה, אמר, מה אמר לך חוזה בכוכבים? אה, שטויות. הציקה לו, מה אמר? אמר לי משהו כזה מטופש, אם אני אהיה גנב, אני אצליח. טוב, באמת, האישה גם כן בהתחלה לא זה, אבל אחרי זה הרעב הציק וכבר אין כסף וזה. אמרת לו, נו, נו, תלך, אולי. לא מיהודים, מגויים, תגנוב. משהו. קיצור, הוא הלך, עשה איזה גניבה כזה קטנה, גנב בזוקה מהקיוסק, אני יודע משהו כזה. וואלה, הלכנו. לא תפסו אותו. הלכנו פעם אחת, הלכנו עוד פעם. ועוד פעם, לאט לאט הוא נהיה גנב מאוד מוצלח וגם מאוד עשיר. ויום אחד הוא עשה את השוד הגדול ופרץ לכנסייה, תפסו אותו. תפסו אותו בית הדין וגזרו את בנו למיטה. כי הוא בדרך לעמוד התלייה, בא מולו החוזה בכוכבים הזה. אז הוא אומר לו, תראה מה עשית לי. אמרת לי שזה יהיה המזל, תראה, עכשיו לוקחים אותי להרוג. אמר לו החוזה בכוכבים, רבי נחמן אומר שהוא החזיק על הכתף שק מלא נעליים. הוא אומר לו, תראה, את כל הנעליים האלה שחקתי בניסיונות שלי להוציא אותך מעולמך. להטות אותך מהמסלול שהלכת בו של התמימות ויראת השם ולהעביר אותך למשהו אחר. בסוף הצלחתי. סיפור שהוא משל עשית לצד הרע שבעצר הרע, שהוא מנסה להטות את האדם ומראה לו שהנה, ילך לך, והולך לו והולך לו, עד שהוא מפיל אותו. אז לא תמיד, שנייה, לא תמיד, אם קורה איזה מאורע, זה ישר אומר, וואה, אם זה קרה, זה סימן שזה מוצלח. כל דבר צריך תמיד לבחון אותו ולבדוק אותו, האם הוא על פי רצון השם יתברך או לא. וזאת הסוגיה שאיתה פותח הפרק הזה. מפני שבפרק הזה קורה משהו שהוא, האחוזים שהוא יקרה במציאות הם אחוזים אפס. מה זה לשאול? אלו ואל, מה אני אגיד לך?
הוא אומר ככה, הוא אומר ככה.
כן, ירמה, אתה לא פעם ראשונה שאתה פוגש מחלוקות?
אתה אחרי זה שנגע אחת לחיים, אתה הולך לך עכשיו, זה אומר שאתה עכשיו בניסיון, זה אומר שזה הזיות שלך?
לא, גם חוות...
אתה עכשיו מצליח בהוראה למשל.
לא, זה לא...
יכול להיות שזה מתאים, יכול להיות שזה...
כן, לא על זה מדובר. חוות הלבות מדבר על זה, אם אדם יש לו כישרון ונטייה למשהו מסוים והוא מצליח בו, אז זה אומר שזה הכיוון שלו, בסדר? זה הכיוון. אבל עדיין את הנטייה, נגיד שבן אדם יש לו כישרון לדבר. בסדר? הוא יכול להיות מורה, הוא יכול להיות מרצה, הוא יכול להיות עיתונאי רכילות, הוא יכול להיות אחד שיורד על אנשים ועושה מהם כלום. עכשיו, הוא נגיד שהוא בחר להיות איזה אחד כזה שמעליב אנשים בהופעות, והוא ממלא אולמות. הולך לו כלכלית. נו? נכון שהכישרון שלך זה בדיבור, אבל מי אמר בדיבור בכיוון הזה, אולי בדיבור בכיוון אחר. תבדוק את זה. כנראה שאם הכישרון שלך בדיבור, אתה לא תהיה נגר, לא תהיה בנאי. בסדר? אבל עדיין, בתוך הטווח הכישרון הזה, זה שהולך לך ואתה ממלא עולמות בטומאה ובזה, זה לא... הנה, הולך לי, עובדה שאני מליין. עובדה שאני, יש לי חוזים מפה עד הודעה חדשה. אתה מבין? זה לא... יפה. אז אחד הדוגמאות, זה הפרק שלנו, לעיקרון המופלא הזה. מפני שכאן הפרק הזה מתרחשת איזה מין הפתעה שלעולם לא היינו מצפים שהיא תקרה. שאול, האישיות הכי מאובטחת במזרח התיכון, מלך, מגובה תמיד ב-3,000 לוחמים מיומנים שמלווים אותו, נכנס פתאום למערה לבד. ולאיזה מערה הוא נכנס? בין כל המאות מערות שיש שם בצורי היעלים, בדיוק למערה שמתחבא שם דוד עם כל אנשיו. לבד. בלי הבטחה. עכשיו, בואו טיפה נגביר את הווליום. תחבו את האור. תכניסו כאן צפיפות למקום הזה. תזיעו קצת, ותדברו זה המצב. זה לחץ אטומי. בתוך מערה, זה מצב של או-או. או שאנחנו, או שדוד הורג את שאול, או ששאול טיפה מקשיב ושומע את הנשימות, אז מישהו מתעטש, אז אבן נופלת, הוא מבין שכאן בתוך המערה מתחבא דוד המלך, יוצא החוצה, נותן שריקה והסיפור נגמר. זורקים ריבון השן אחד פנימה והעסק סגור. או פשוט סותמים את המערה עם אבנים, ונגמר הסיפור. אתם מבינים את הוקטורים של הלחץ שמופעלים פה על דוד? אז עכשיו אנשיו של דוד שנמצאים מאחוריו, ובראשם אבישי בן צרויה, מפעילים על דוד לחץ אטומי, אדיר, שהוא גם מורכב מהמצב בעצמו, המצב על החוץ, מהסיכון, מהאיום, אבל גם הוא מורכב מטענה רוחנית. אומר אבישי לדוד, אין מצב שהדבר הזה קרה במקרה. ויאמרו אנשי דוד אליו, הנה היום אשר אמר אדוני אליך, הנה אנוכי נותן את אויבך בידיך ועשית לו כאשר ייטב בעיניך. הנה, הקדוש ברוך הוא מדבר איתך, הנה שאול. אין מצב שזה קרה סתם, אין מצב שזה קרה במקרה. קדימה, לך על זה, תהרוג אותו. זה הכל בלחש, בחושך, בזיעה, בפחד. הם מתלחשים ביניהם, כי הם חוששים ששאול יגלה אותם. יש כאן הרבה סברות, יש כאן סברה של פיקוח נפש, של רודף, של הרבה מאוד דברים. וזה לא דבר קל. בנקודת זמן הזאת, שאנחנו כרגע מדברים עליה, גם דוד בעצמו מתלבט. מהו היחס הנכון לשאול? האם שאול הוא עדיין מלך ישראל? שנכשל, טועה, רודף אחרי דוד, אבל הוא עדיין מלך ישראל, או ששאול איבד לחלוטין את כל התוקף שלו כמלך, כי הוא כבר לא מתנהג כמלך, כי הוא לא מגן על עם ישראל, כי הוא לא מנהל את הממלכה, כי הוא עסוק באובססיביות במרדף אחרי דוד, ואז אם אלה, אם שאול הוא אדם פרטי, אז עכשיו אפשר לדון אותו כאדם פרטי, וכאדם פרטי הוא בעצם רודף אחרי דוד, והקם להורגך, השכם להורגו, מה לעשות? או שאני ארוג את שאול, או שהוא יארוג אותי, אז אני... דוד מתלבט ברגע הזה. אנחנו כבר יודעים את הסוף. למה? למה אנחנו יודעים את הסוף? לא, לא בגלל זה. כי אנחנו יודעים את ההתחלה. כי אנחנו למדנו את הפרק הקודם, ואנחנו יודעים שבפרק הקודם הסיבה ששאול הפסיק לרדוף אחרי דוד, מה הייתה? דוד לא ידע את זה. דוד פשוט בשנייה האחרונה ראה ששאול פתאום נעלם, הוא לא ידע למה שאול חתך. אף אחד לא אמר לו, שאול הלך להילחם בפלישתים, הוא לא ידע, הוא ראה שעוד שנייה משיגים אותו, ופתאום שאול נסוג, הוא לא ידע מה קרה, אולי שאול פתאום קיבל את אחד מההתקפים של הרוח הרעה, אולי, לא יודע, הוא צא... דוד לא ידע ששאול הפסיק לרדוף אחריו, כי הוא הלך להיות מלך. אם היה יודע את זה דוד, הוא לא היה מתלבט פה. הוא לא ידע. כן. אבל כיוון שלא ידע, אז הוא מחליט לעשות מעשה. השאלה ש... אתה שם משהו? מי שמרים את היד הוא... לא מה שרוצה לשאול. השאלה שאנחנו רוצים לשאול את עצמנו זה, מה זה הקטע הזה עם המעיל? מה העניין? מה דוד רצה להראות לשאול? הנה, יכולתי ולא הרגתי אותך. תסתכל, ננה בננה. אני שואל, האם זה שווה... האם זה שווה לסכן את החיים של דוד בשביל דבר? לפני שבועיים, בסדר, אנחנו עושים פה איזה חזרה, אני מרגיש, כי שבוע שעבר היה שיעור, בגלל בינה שלה, היה שיעור של זיו רבי. אז כאן דיברנו על המלבים, המלבים כאן אומר דבר מדהים, בדיוק, המלבים מדבר על זה שדוד עשה מבחן לעצמו, מבחן לעצמו דרך הלב. הבוחן של דוד זה הלב של דוד בעצמו, דוד יש לו כזה לב ישר. הזכרנו שאחת המילים שמופיעות הכי הרבה בתהילים זה המילה לב. ולב בכלל בקרבי, נכון? לב טהור בא לי אלוהים, בלבבי, השיחה והאמה. הרבה מאוד לב, לב, לב יש בתהילים. דוד סומך על הלב שלו, יש לו לב ישר. נכון? אומר דוד לאנשיו, אני אלך, ואעשה פעולה שיש בה משום ביזיון לשאול. לכרות את כנף המעיל של המלך, זה ביזיון. ואני אסתכל בלב שלי איך הוא מגיב. מה התגובה של הלב? אם אני לא ארגיש כלום, סימן על פי הלב ששאול הוא כבר לא מלך, וממילא אם הוא לא מלך הוא מסכן אותי, אני יכול להרוג אותו. אבל אם אחרי שאני אעשה את הפעולה הזאת, אני ארגיש, אני ארגיש מכה פנימית בתוך הלב, אז אני ידע שביזיתי מלך, ואז אני ידע שאסור לי לגעת. ניסיון כזה שדוד עושה. השבוע סיפרנו באיזה מקום סיפור דומה על אדמור הזקן. אתם יודעים, בחבד יש, מדברים הרבה על מוח שליט על הלב. אתם מכירים את זה? מוח שליט על מוח, צריך לכוון את הרגש. סיפרתי את זה, לא זוכר באיזה שיעור. סיפרתי את זה, נכון? אספר את זה עוד פעם. בזמן שחי אדמור הזקן, לפני כמעט 250 שנה, זה היה מלחמת רוסיה צרפת. נפוליאון היה עסוק ביכבוש את העולם, והתקדם לכיוון צפון, לכיוון מזרח, יכבוש את העולם כולו. והיה ויכוח בין גדולי ישראל במי לתמוך, על מי להתפלל שיצליח. רוב גדולי ישראל התפללו שנפוליאון יצליח, מפני שהצאר הרוסי, אם עכשיו זכרו, ניקולאי או איך שקראו לו, היה שונא ישראל גדול, ועשה הרבה צרות ליהודים, וגזר גזרות, והיה קשה מאוד לחיות חיים יהודיים ברוסיה. ונפוליאון היה יחסית מתקדם ונאור, והוא אפשר להקים סנהדרין בצרפת, והיה ככה יותר נראה יותר נאור. אז לכן רוב גדולי ישראל התפללו שהצרפתים ינצחו ויהיה קצת הקלה ליהודים. אבל אדמור הזקן התנגד. הוא דווקא היה בעד הרוסים. והוא צריך לברוח. כי הוא כבר היה במקומות שהצרפתים כבשו, והוא היה בעד הרוסים, והם ידעו את זה, והם רדפו אחריו, ובחלק, בבריחות האלה הוא נפטר גם, הוא חלה ונפטר באחת הבריחות. למרות שהוא אדמור מילדי, הוא קבור בליוזנה, משהו כזה, כי הוא בבריחות שלו. הוא היה בעד הזה, כי הוא אמר, אם הצרפתים ינצחו, יהיה חופש לגוף, אבל יהיה שמד לנשמה. תהיה התבוללות, תהיה השכלה, הוא פחד מכל המגמות המודרניות של הצרפתים. ולא רק שהוא התנגד, אלא הוא גם שלח את אחד מחסידיו להיות מרגל אצל נפוליאון. לטובת הרוסים.
למה
שצריך? אבל זה בגלל משהו אחר. נכון. הנפוליאון היה מצביר, כן, ענק. הוא היה חושד בכל ה... אתם יודעים, אצל נפוליאון היה לו פנקס על כל קצין שלו. איך הוא מתפקד בשדה הקרב, ואיך הוא זה, והיה לו גם עמוד, אם יש לו מזל. כל פנים, הוא נכנס נפוליאון לחמל, מסתכל, ופתאום הוא רואה את ההוא שהיה יהודי, ותמיד רחשדו ביהודים שהם ככה, כי אתה יודע, יהודי יש לו, אני כאן, אבל יש לי אח שם. מסתכל, פתאום הוא אומר, אתה מרגל! ומיד שם לו את היד על הלב. פוליגרף. לראות אם הוא... כלום. מוח שליט על הלב. הוא אמר, כל כך התרגלנו אצל האדמור הזקן למוח שליט על הלב, שזה לא הייתה לי שום התפעלות. אז יש אנשים כאלו שהם יכולים לנהל את הלב שלהם. יש גם במדעי הטבע, יש מקצוע בספורט שנקרא צלילה חופשית. אתם מכירים אותו? אנשים שצוללים בלי מחלים, בלי כלום, נדמה לי שהם מגיעים ל-100 מטר. 120 אפילו. כן, הצוללים האלה, התכונה שלהם מיוחדת, הם מצליחים להוריד את הדופק של עצמם ל-8 פעימות לדקה לפעמים. 8 פעימות לדקה, ואז צריכת החמצן שלהם מאוד נמוכה, והם... טוב, זה בחום, אנחנו מדברים פה על שליטה פנימית בלב, כן.
אני רק רוצה להגיד לאור זה שאני שומע את הסיפור ממך פעם שנייה, שכל אחד יכול לעשות לעצמו בדיקה במכשירים בבתי חולים ולהשתכנע כמה שזה נכון באחריות, מה שאמרת על השמונה וכולי ועל ה-EKG וכל הבדיקות האלה, החשמל, הכל במוח משפיע על הלב ועל כל הגוף מניסיון של עשרות שנים באחריות,
שתמיד נהיה בריא, וזה
הכי חשוב. בהחלט.
עוד מישהו רוצה להגיד משהו? כל פנים, אז דוד המלך אומר כאן, אמר בי, מנסה את עצמו. הולך דוד, חותך את כנף המעיל של שאול, ומיד שהוא חותך את כנף המעיל, מה כתוב? ויהי אחריכן, ויח לב דוד אותו, על אשר קראת את הכנף אשר לשאול. הוא מרגיש קיבוץ, חרטה, צער, איך העזתי לפגוע בכבוד המלכות? סימן שמה? ששאול הוא עדיין מלך. לכן תראו הפסוקים מיד אחר כך, דוד פותח כאן בנאום. ויאמר על השב, חלילה לי מהאדוני, אם יעשה את הדבר הזה לאדוני, למשיח אדוני, לשלוח ידי בו, כי משיח אדוני הוא. מה זאת אומר? מה התחדש לך עכשיו שלא נתת לפני כן? עכשיו אני יודע את זה, שהוא משיח השם, אחרי הניסיון הזה. ואיש עשה דוד את אנשיו בדברים ולא נתנם לקום אל שאול, ושאול קם אמרה והלך בדרך. עכשיו פה תבין את הסיטואציה, מה זה ואיש עשה דוד את, את, את זה? אף, זה לא שהוא עומד מול אומר, אף אחד לא זז, אף אחד לא קם, אני קבעתי ואמרתי ודופק על השולחן, אין מצב. זה הכל בשכיבה, זה הכל בפחד, זה הכל בחשיכה, זה הכל בלחישה. ודוד מצליח בסיטואציה כל כך מורכבת להכניע את אנשיו, לשסע אותם בדברים, לא בשום דבר אחר. לא באמצעים פיזיים ולא באמצעים זה, אלא הכל בדברים, מכוח התקיפות והמנהיגות שלו, והם כולם ישרים איתו קו. זה המידה בלחצים. תשבו את זה לשאול, ללחצים ששאול היה נתון בהם, לחצים פחות כבדים, זה שהוא לא עמד בהם, ותראו מה זה אדם שעומד בלחצים. מה זה אדם שכל האישיות שלו בנויה אחרת. זוכרים, דיברנו על זה שדוד היה ממזר 28 שנים, כל האישיות שלו היא לא בנויה, הוא לא מתפעל משום לחץ. לא בתוך מערה ולא מחוץ למערה, לא בחשיכה ולא באורה, הוא לא מתפעל. הוא מצליח לעמוד כאן בסיטואציה הכי קשה, הוא יחיד מול כולם. והכולם שם זה, כל אחד שם, אבישי, יואב, כל הגיבורים שאיתו, שוכבים במערה, הסיטואציה מאוד מורכבת, ודוד מצליח. זה עוצמה בלתי רגילה. וישסה דוד את אנשיו בדברים. מה זה דברים? בלחישות שלו, במבטי העיניים, בוודאות הפנימית. אף אחד לא זז. תראה פלאות. נכון? יש סיפורים על כל מיני זה. סיפר לי פעם מישהו שהוא היה במלחמת שלום הגליל הראשונה. צנחנים, הסדיר. והם הגיעו לאיזה מקום שהיה צריך להסתער וכולם פחדו. אז היה מפקד החטיבה יורם יאיר יאיה. שהוא כזה רול כזה גדול וגם כן, הוא כזה גם נראה כזה קצת היה לו שרשרת מזהב, הוא פתאום הוא נעמד באמצע קדימה, כולם התחיל ללכת וכולם אחריו. טוב, זה בתוך שדה קרב שבאמת המפקד נעמד וכולם אחריו, יש בזה עוצמה, אבל בדברים בלחישה צריך עוצמה אחרת לחלוטין. כן, אורי.
להראות להם שהוא כן עושה מעשה,
שמחצים
אותו.
באיזשהו
מקום גם נכנע להם. הוא הלך אליו, כאילו...
חלילה. אנחנו לא הולכים בדרך הזאת שהוא נכנע להם. ואז כאילו יוצא שדוד הוא כזה, מי מתחרט כזה, הוא נכנע, ואז הוא חוזר, לא. אלא דוד באמת התלבט האם שאול הוא מלך או לא. הוא רואה, הוא לא מתפקד כמלך, הוא רק עסוק בלרדוף אחריי. ואם הוא לא מלך, והוא רודף אחריי, אז אני צריך להתגונן, הקם להורגך, השכם להורגו. אז הוא עושה כאן בדיקה פנימית, בדיקת הלב. ואחרי כן, ההכרעה ברורה. שאול הוא מלך. מלך משיח השם, לא נוגע בו. דרך אגב, שאול דוד שילם על זה מחיר. כיוון שרטרואקטיבית התברר שמה? ששאול הוא מלך, אז בסדר, כל הכוונות הן טובות והכל טוב ויפה, אבל אחרי הכל דוד פגע בכבוד המלוכה, אמרו חז"ל, בגלל שהוא קרת את כנף המעיל של שאול, כשהיה בסוף ימיו, ביחסו בבגדים, ולא יחם לו. סבל מקור, כן, כיוון שביזת בגדי המלוכה, בגדי המלוכה לא הועילו לו. אז... למה נהנש? נהנש, כי בסופו של דבר, במבחן התוצאה, פגעת בכבוד המלוכה. בסדר? יפה. אז זה בעצם, כן, שולב.
מה המיוחד באירוע הזה שהוא... שדוד באמת מבין שהוא עשה טעות, הרי שאול המלך, היה פחפץ כבר כמה שנים, ובתקופה מאוד מאוד ארוכה, שכל פעם כאילו מפגש איתו בצורה אחרת.
נכון, אבל כל השאלה...
פתאום נופל לדוד המלך, שהוא אומר כאילו שפה...
נכון, כל השאלה היא, מתי המסה הקריטית מתגברת, אתה מבין? מלך הוא מלך. נכשל, נופל, אבל כשזה נהיה יותר ויותר אינטנסיבי, יותר ויותר דינמי, יותר ויותר, שאול נהיה עסוק רק בדבר הזה, והוא, זה לא התחיל לבד תחת. בהתחלה שאול תפקד כמלך, אבל רצה לפגוע בדוד. אחר כך הוא הרחיב את המעגלים. פתאום אנחנו מגיעים למצב שכל הצבא, כל מערכת הביטחון, מהרמטכ"ל עד מפקדי הפלוגות והמחלקות, כולם עוסקים רק בדבר אחד, לחפש את דוד. אז אולי הוא כבר בזה איבד את הלגיטימציה של המלכות. אז דוד עושה כאן איזה בדיקה. באמת, מי שהציל את שאול זה לא דוד. מי שהציל את שאול זה שאול בעצמו. בהכרעה שלו בסוף הפרק הקודם, במקום לרדוף אחרי דוד, ללכת ולהיות נאמן לתפקידו כמלך, זה בעצם שמר על הצלם והדמות המלכותית שלו. אבל יש כאן איזה מבדיקה, האם כבר עברנו כאן את המסה הקריטית או לא.
ומה קרה
בדיוק
לשאול שהוא פתאום
כזה אחר? מה זה?
מה בדיוק קורה לשאול שהוא פתאום כזה אחר?
תשובה. תשובה. חוזר בתשובה. אנחנו רואים, כי את שאול מה שתוקפת זה רוח רעה. זה לא הוא בעצמו. זה רוח רעה, ומבעד לעננים של הרוח הרעה, מבצבצת מדי פעם השמש של התשובה ושהאישיות האמיתית של דוד, של שאול. התשובה וגם השפעה החיובית של אבנר ויונתן עליו, שכל פעם מנסים לגרור אותו לכיוון החיובי, מול דואג שמנסה לגרור אותו לכיוון השלילי. ועכשיו, אם שאול הוא עדיין מלך, אז יש לדוד מטרה. ודוד יעשה הכל כדי להשיג אותה. והמטרה היא לקבל משאול מי שברך. לקבל משאול, כמו במירות שליחים, לקבל משאול את המקל ולהגיד לו, כך אתה תהיה המלך אחריי. למה הוא צריך את זה? שאלה מצוינת. למה הוא צריך את זה? מפני שדוד, הוא רוצה להיות, הוא מכוון על הנקודה הנצחית. דוד רוצה להיות מלך נצחי. ודבר נצחי הוא רק דבר כללי. אם דוד, הוא מגיע בתור תחליף לשאול, כמו שדוד יחליף את שאול, כך יבוא מישהו ויחליף אותו. אבל אם דוד הוא בעצם ההמשך של שאול, הוא כולל בתוכו את שאול, וגם עוד קומה נוספת, אז הוא באמת מלך של כולם, מלך כללי. מלך כללי גם יוכל להיות מלך נצחי. ולכן זה מאוד חשוב לדוד. דוד עושה המון מאמצים כדי להיות ההמשך של שאול. תראו, זה גם די הגיוני. דוד הוא אחרי הכל חתן של שאול. נכון? משפחה. והוא גם מאוד מקורב אליו. היה קרוב אליו לפחות הרבה מאוד זמן. אבל זה לא מספיק. דוד עושה המון מאמצים. הרי הוא קרת ברית עם יונתן. אנחנו נראה את זה בהמשך שהוא גם מנסה למנות את אבנר בנר לשר צבא. הוא עושה המון מאמצים, והמאמץ הראשי הוא לקבל ברכה, לקבל ברכה משאול. ששאול יודה לו על המלוכה. ששאול יגיד לו מי שברך. ולכן זה יסביר לנו מה בדיוק רוצה דוד. זה לא מובן. תחליט, אתה מפחד משאול או לא מפחד משאול? אם אתה מפחד משאול, קח את הרגליים ותברח. אם אתה לא מפחד משאול, אז מה אתה מסתתר? דוד הוא כל הזמן רוקד על הקו העדין הזה. מצד אחד הוא בורח משאול, אבל הוא לא בורח מדי. הוא נשאר מספיק קרוב כדי להיות אותו כל הזמן במגע. עד שהוא יקבל את מה שהוא רצה, וזה ברכה משאול. ברכה והסכמה. ברגע שהוא יקבל את הברכה והסכמה, באותו רגע הוא ינתק מגע וילך.
לא מספיק כבר שזה לא מספיק כללי, שנביא
מושב אותך למלך, לא מצליח את ההסכמה שלך. אז דיברנו על זה. משיחת הנביא למלך היא רק תנאי ראשון. תנאי ראשון. בסדר, יפה. אבל עדיין יש עוד דברים שצריכים להתקיים. ואחד הדברים הבסיסיים שצריכים להתקיים זה שהעם מסכים שאתה תהיה מלך. זה שהנביא משך אותך זה יפה מאוד, אבל אם העם לא קיבל אותך זה לא מועיל. פעם בא לרבי מקוצק כזה מישהו, חסיד אחד, אמר לו הרב, אבא שלי בא אליי בחלום ואמר לי שאני צריך להיות אדמו"ר. אז הרבי מקוצק אמר לו, תגיד לאבא שלך שיבוא אל החסידים, לא אליך. זה שהוא בא אליך לא יוצא כלום. שיבוא אל החסידים. צריך להיות אדמו"ר. אז מה? פעם היה לי שכן אדמו"ר. שכן שהיה אדמו"ר. אבל לא היה לו חסידים. אז היה נורא מצב, מתנהג כמו אדמו"ר, בכלל היה הולך כזה ברחוב, מנפיל אנשים בשלום, כזה וזה, כאילו... היה מוזר כזה, היה מצחיק. היה מביך.
אם שאול בפרק קודם, לא היה נותן, לא היה עושה את ה... ההכרעה של ללכת לצלחת ישראל.
אני לא יודע מה היה קורה.
זה נופל פה?
יכול להיות, יכול להיות. אני טוען את זה בדרך אפשר. אני לא יודע להגיד לך באופן ודאי, אבל זה בהחלט אפשרות. ולכן, אחרי ששאול יוצא מהמערה, דוד קם. תשימו לב מה דוד אומר לו. תראו את הביטויים. תראו לאן דוד לוקח את שאול. באיזה ביטוי הוא משתמש. הוא יוצא מהמערה, קורא אחרי שאול ואומר לאמור, אדוני המלך! נאמנות. אתה המלך. ואומר דוד לשאול, למה תשמע את דברי אדם לאמור, הנה דוד מבקש רעתך. מי זה אדם? יש איזה אדם אחד שהוא כל הזמן מטפטף לשאול באוזן, דוד רוצה את רעתך, דוד רוצה להחליף אותך. זה דואג. דואג האדו, מי? ככה אומרים כאן הפרשנים במקום. דברי האדם הזה, האדומי הזה, שכל הזמן מטפטף לשאול על האוזן, דוד רוצה להחליף אותך. דוד יש לו אמביציות כנגדך, הוא רוצה כל מה להפיל אותך. זה אותו אדם, אדומי. אתם זוכרים מה הוא עשה בנוביר הכהנים? איך הוא צייר את דוד הנרדף, המסכן, שבא לנוביר הכהנים כדי לקבל את הצדה לדרך ולהמשיך לברוח, צייר אותו כגדול המורדים במלכות, שמגיע לנוביר הכהנים ונשאל בהורים בתומים וכו' וכו'. ובזכות, בגלל הלשון הרע, הארסית הזאת נחרבה נוביר הכהנים. זה דואג, זה האדם. אז דוד מנסה כאן בסיטואציה הזאת, אחרי שדוד חווה על בשרו את הארסיות של דואג, כאן בעצם דוד יוצא מהמערה בשביל שתי מטרות. מטרה אחת, לנסות להפריד בין שאול לבין דואג. להגיד לשאול, עזוב את דואג, הוא מתה אותך כל פעם לרעה. הוא זה שכל הזמן מכניס טריז, חיצים ביני לבינך. עזוב אותו. תשמע לאנשים אחרים לידך, יש לך את יונתן, את אבנר, את המסע, דבר איתם. אל דבר איתו. למה תשמע את דברי האדם? לאמור, הנה דוד מבקש רעתך. הנה, תראה מה היה היום. יכולתי להרוג אותך, וחסתי עליך. חזל, בפסוק כאן, יש כאן פסוק שהוא קצת לא ברור. כתוב, היום הזה ראו עיניך את אשר נתנך, אדוני היום בידי, במערה, ואמר להרגך ותחוס עליך. היה צריך להיות לא ותחוס אלא, וחסתי עליך. אז אומרים חזל שדוד, תוך כדי זחילה, הוא זוכה לשאול, הוא גם מסתכל ורואה את שאול. ומה שהוא ראה, הביל אותו מאוד. הוא ראה ששאול, הרי שאול נכנס למערה להסך את רגליו לשירותים, הוא ראה ששאול מתנהג בצניעות מופלגת. צניעות מאוד מאוד מופלגת, למרות שהוא היה בתוך מערה, לבד, אף אחד לא רואה אותו, הוא התנהג בצניעות מופלגת. זה כבר עורר אצל דוד את הספק הראשון. כזה צדיק. כזה צדיק במקומות שאף אחד לא רואה, בחדרי חדרים, צעירות. אז אומר דוד לשאול, הצניעות שהייתה בך, היא זו שחסה עליך, היא זו שבעצם גרמה לי את הספק הראשון בלב, שאחרי זה הלך ממשיך להתפתח עד להכרעה, שאתה עדיין המלך. אתה אדוני המלך. אתה משיח השם. ואומר לו, ישלח ידי באדוני כי משיח אדוני הוא. ועכשיו דוד משתמש כאן במילה שמשנה פה את כל התמונה. איך הוא קורא לו? אבי. אבי. כמה קרבה. כמה געגוע יש כאן. יש עדות שקוראים לה חותן אבא. אתם מכירים את זה? אני לא יודע, כשהתחתנתי, אמרתי, איך אני אקרא להורים של אשתי? אבא ואמא, לא, אצל הספרדים פחות עושים את זה. כן, אצל הספרדים, אבא זה אבא, ו... מה? עכשיו, דודה זה, אתה יודע, ברור, דודה, בואי נה, דוד, זה כזה חגיגה בסנוקר, זה לא מתאים. עכשיו, כשיש נכדים, אז אין בעיה, כשנולדים ילדים, אז אתה קורא להם, סבא וסבתא. אבל כל עוד לא היו ילדים, אז לא הייתי קורא להם, הייתי עושה כזה, עד שהיו סביב להם. לא יודעתי מה. בטח בשם לא הייתי קורא להם. אז קיצור, חכה שנה עד שיש לך ילד, ואז נפטר אותו בעיה. אז דוד קורא כאן לשאול אבי, אבא. אז דוד כאן, הוא בונה כאן איזה נאום מאוד מאוד מיוחד. מצד אחד, המון המון קרבה, אדוני המלך, אל תשמע לדואג, אבי ראה גם ראה, זה מצד אחד. מצד שני, דוד יודע שאם הוא גם לא ימלא את הקף השנייה גם במילים שלקוחות מעולם הדין, זה לא יוכל לאזן את הארסיות של דואג. אז לכן הוא אומר לשאול, למה אתה זה? הקדוש ברוך הוא ישפוט בינינו, הקדוש ברוך הוא ינקום את נקמתי ממך, אתה סתם עודף אחריי. אז הוא משתמש כאן גם במילים של קרבה מאוד מאוד גדולה, אבל גם במילים של תקיפות ותביעה גדולה ששאול יפסיק את המעשה הלא טוב הזה שהוא עושה. אבל נעוץ סופן בתחילתן ותחילתן בסופן, מסיים דוד בענווה אמיתית. אחרי מי יצא מלך ישראל, אחרי מי אתה רודף, אחרי כלב מת, אחרי פרוש אחד, ודוד כשאמר את זה גם התכוון. הוא לא אמר את זה בכאילו, הוא אומר, באמת, באמת ככה הוא הרגיש. שאול, תראה את הפרופורציות. מה אתה מזניח מצד אחד את כל התפקיד שלך הממלכתי וכו', ומה אתה עושה? רודף אחרי מי? אחרי אדם שאין לו, אין לו כרגע השפעה וגם אין לו כוח. כך דוד אומר על עצמו. אז דוד מגיע אל שאול עם המון ענווה, עם קרבה, עם אהבה, גם עם תקיפות ותביעה. הדברים האלה פועלים. תראו, יש דברים שקשה לזייף. פסיכולוגיה אמיתית, אלוקית, נפשית, יהודית. יש דברים שקשה לזייף. יש דברים שקל מאוד לזייף. אני יכול לזייף כעס. אני יכול לזייף שמחה אפילו. אני יכול לזייף גם חוכמה. היה זה בחור אחד שהיה טיפש. ממש. והוא רוצה להתחתן. בקיצור, השדכן הלך ומחר אותו לאיזה... זה, אמר לו, תשמע, יש לי בחור, גרון עולם, וזה... טוב, הוא הסכים, והילד בגמרא, כי ישמעו את הבדיחה. אז הוא עולה, שתחלנו לחברו, הוא אומר, תשמע, יש לי משיכה בחורה חבל, אז מה, אבא של הרב גדול וזה, אני רק אמרתי להם שאתה גאון עצום בתורה. אמר לו, אני לא יודע כלום. מה אני אעשה? תשמע, יש לי משיכה אחלה רעיון. כל מה שיגידו לך, תגיד, אולי אפשר להגיד ההפך. זה מה שאתה עושה. זהו, הוא הגיע להורים של הקלה, ואבא של הקלה הוא כזה רב, וזה אומר, נו, אולי כבודו יגיד את דבר תורה? אמר, לא, אני מתבייש, תתחיל, ואנחנו ביחד נלמד. טוב, אז אבא של הקלה מתחיל, למדתי בגמרא, בסוגיה, ורש"י, ותוספות, מה אתה אומר? אולי אפשר להגיד איפה? נכון! גם אני חשבתי, אפשר להגיד הפוך באמת, בבית הקצות, מה אתה אומר? לכאורה, אפשר להגיד הפוך? גאון! ברור שאפשר להגיד הפוך, ומתחיל את זה, ככה, עוד פעם. מה אתה אומר? אולי נגיד הפוך? לא, זה יותר, מה שאתה אומר יותר מוצלח, וככה זה. בסוף האבא של הקלון, תשמע, אתה ממש גאון. אבל אולי אפשר להגיד להפך.
חשבתי, הוא
יגיד
לו, תסתובב, תצא.
לא. איך הפוך? אז לכן, איך הגענו לבדיחה הזאת? כן, אפשר לזייף, אבל אפשר גם לזייף חוכמה. מה שאי אפשר לזייף זה בכי. קשה מאוד לזייף בכי. בכי זה משהו אותנטי. כן, לא אותני, אבל בדרך כלל קשה מאוד לזייף בכי. תשימו לב, בכל פעם ששאול נפגש עם דוד, פנים אל פנים, שאול בוכה. ויהי כי חלות דוד לדבר את הדברים האלה אל שאול, ויאמר שאול, הקולך זה בני דוד, וישא שאול קולו ויבק. מישהו הצליח סוף סוף לבקוע את החומה של הרוח הרעה של שאול, ולהגיע אל הנפש האמיתית שלו, ולעורר שם את נקודת החיים שקיימת, ולגרום לשאול לבכות. ומי זה המישהו הזה? דוד בעצמו. שאול קורא לדוד בני, הוא קרא לו אבי. פתאום הרוח הרעה נעלמה, פתאום החנית שהוא זרק עליו נעלמה, כל השנאה נעלמה. מי הצליח לעשות את זה? דוד, עם העין הטובה, עם הלב הטוב, עם האהבה, עם הקרבה, עם הרגישות, הוא הצליח להבקיע את חומת הרוח הרעה.
כל
זאת
שהוא פתאום לבד, הוא יוכל
להפקח את זה? הוא לא היה לבד.
יצא
החוצה. כן, אתה צודק, יכול שהוא לא היה בתוך המחנה, אבל נכון. ודוד זהו, עכשיו בעצם כמעט, כמעט כל מה שדוד רצה הוא מקבל. כי שאול בוכה. ושאול אומר לו, אתה צדיק ממני, אני מתוודה. זה בדיוק, זה פרק של בעל תשובה. מה זה בידוי? מה זה תשובה? בידוי, חרטה, קבלה לעתיד. כך אומר הרמב״ם. אז שאול, וזה הכל מנקודת אמת. אז קודם כל, הכל, זה לא איזה מין תכנון, טוב, אני אבקש סליחה, בוא נדבר, וזה, לתפוס. אלא שאול קודם כל בוכה. קורא לדוד, בני דוד. אומר לו, אתה צדיק ממני, כי אתה גמלתני הטובה ונגמלתיך הרעה. מתוודה. משבח את דוד, כי ימצא איש את אויבו ושלחו בדרך טובה, ואדוני ישלם לך טובה תחת היום הזה אשר עשית לי. וקבלה לעתיד. ואתה הנה ידעתי כי מלוך תמלוך, וקמה בידך ממלכת ישראל. אני יודע שאתה תהיה המלך. הוא עוד לא לגמרי מברך אותו. עוד חסר כאן עוד טיפונת, עוד צעד אחד קדימה. אנחנו נראה בהמשך שהצעד הזה גם כן, גם הוא נעשה. אבל יש כאן כבר הסכמה. הסכומה. יש הסכמה למלכות דוד מפי שאול. שאול נותן כאן הסכמה למלכות, אני יודע שאתה תמלוך וכמה מלכתך, והוא מבקש כאן בקשה שישבה, דוד ישבה לשאול, שמה? שלא יהרוג את זרעו, וכמובן שדוד נשבע. זה פלא. שאול פה חוזר בתשובה. מי שיחזיר אותו זה דוד בעצמו. זה פלא גדול. זה פלא עצום הדבר הזה, מה שקורה כאן בפרק הזה. בעצם כמעט כל מה שרצה דוד להשיג, הוא השיג. הרחיק את שאול מדואג, גרם לשאול לבכות, שאול קורא לדוד בני, מתוודה, מבקש מחילה וסליחה, ונותן כאן הסכמה. ולכן, אנחנו ממש לא מבינים למה הפרק הזה חוזר על עצמו בצורה כמעט מדויקת, בעוד פרק אחד, בפרק כפיו. עוד פעם קורה אותו סיפור, עוד פעם דוד יורד למחנה, עוד פעם הוא לוקח לשאול, הפעם לא את הזה, לחנית וצפחת, עוד פעם אותו דבר. למה? אומרים חז"ל, שאחרי הפרק הזה, המיוחד במינו, שאול חוזר חזרה למחנה. כולו נרגש. כולו עם דמעות. כולו מלא מהחוויה שהוא כרגע עבר. מהחיבור המחודש של דוד. והוא בא לספר. לדואג ולאבנר. ושניהם, אפילו חזר מטילים את זה על אבנר דווקא, הפעם, מורידים לו את הרוח המפרסים. הוא לא תגיד לי, אתה באמת חושב שדוד היה לו את האומץ לזחול אליך ולכרות לך את כנף המעיל? דוד הוא פוליטיקאי ממולח. דוד הוא פוליטיקאי מאוד מאוד ממולח. אני אגיד לך בדיוק מה קרה. אתה הלכת ונתקעת באיזה קוץ ונקרא לך המעיל. הלך דוד לקח את הקרע שנקרא לך ומנפנף איתו ועושה עליך קופה. אומר לך, שאול, תראה, הנה המעיל, יכולתי להרוג אותך ולא הרגתי. אבל הוא לא העיז להתקרב אליך. כי הוא ידע, כך אומר המדרש, שאם הוא יתקרב אליך, אתה תגלה אותו. אם אתה תגלה אותו, אתה מיד תקרא לנו, ואנחנו, ככה לשון המדרש, ואנחנו עושים אותו צלי. בחיים הוא לא היה מעיז להתקרב אליך, זה מצב הכי מסוכן. הוא הסתפר שם באופן הכי פחדני, ואחר כך הוא ראה שאתה נקרא לך המעיל, אז הוא לקח את זה, ומנסה להרוויח עליך קופה. מה שקוראים סיכה בתוך הבלון. הכל ירד. כל הרושם ירד. הם הצליחו לנטוע, עוד פעם דואג עם הלשון הרע שלו, הצליחו לנטוע בלב שאול ספק, שכל הסיטואציה הייתה מבוימת. כן.
אבל עדיין הוא הסדר. כי דוד היה עם כל הצבא שלו בפנים.
איזה צבא? מה צבא?
דוד היו עוד אנשים במערה. הוא וכל אנשים שהיו...
לא כתוב כמה.
400 אנשים.
לא, כנראה שלא. לא לכל מקום, 400 אנשים בתוך מערה זה המון.
מערה לכי, יש מערה.
אז מה לא מסתדר?
מה?
מה לא מסתדר?
וגם שאול היה מחליט, היה מגלה דוד, דוד היה צריך לעשות וכולם מגיעים.
לא, מה פתאום?
כולם מאחוריו.
לא, לא, מה? 400 אנשים בתוך מערה זה מלכודת מוות.
למה לא 400 אנשים? יש איתו...
לא, גם...
צוריה...
לא משנה, אנשים בתוך מערה, שאול לא צריך לעשות שום דבר. הוא צריך לצאת מהמערה, לקרוא ל-3,000 הלוחמים שלו, לזרוק לשם לפיד אחד עם אש, ולסגור את המערה עם סלעים.
מה אתה חושב? אם דוד היה צריך לזחול, הרי גם אנשים שהיו איתו, היו שם, הרי רב אמר מקודם, שמקודם, מה הגדולה של דוד, שהצליח גם להשתיק את האנשים שהיו איתו. זאת אומרת, היו איתו אנשים, הייתה התלהמות, סוג של התרחשישות, והוא הצליח להשתיק את כולם ולקבוע עובדה.
יש לנו כאן כאילו ויכוח מבצעי, אבל זה דבר פשוט ומונח בזה, שאנשים בתוך מערה הם בתוך מכולת מוות. אתה לא צריך לעשות שום דבר כדי לנצח אותם. הם לא יכולים להילחם. כל האפיונים של הניצחון בקרב, הם לא יכולים לנוע, אין להם כלום. הם תקועים בתוך מקום ברחוב ללא מוצא. שאול יוצא, נותן שריקה אחת, מגיעים 3,000 לוחמים, וזהו, כל מי שיוצא מהמערה, הם תוקעים אותו.
כששאול היה במערה, הוא היה בידיים של דוד והמשל. זה נקודת המוצא שלו.
זה מה שהם אומרים. אבנר ודואג, אומרים לו, אתה יודע שאם שאול, אם דוד היה הורג אותך, אנחנו היינו מחכים לך ורואים שאתה לא מגיע. במקום היינו נכנסים והורגים את כל מה שנמצא במערה. אז דוד בעצם הוא פחדן, הוא מעולם לא היה לו את האומץ לגעת בך. סתם הוא עושה עליך רווח פוליטי.
לא, לא יודע, אתה מציאות
באמת? מה? הוא לא יודע. הוא יצא מהמערה, פתאום דוד יוצא ואומר לו, אה, תסתכל, הנה הכנף מעיל. כן.
אחד השואלים שהם היו במערה ביחד,
הוא היה מושא סתם על הדרך הוא מצא. כן, כלומר, דואג ואבנר הצליחו לנטוע בלב שאול, את הספק לפחות, שכל הסיטואציה מבוימת. ולכן, למרבה הפלא, אנחנו נמצא את שאול ממשיך לרדוף אחרי דוד. אני במקום דוד והייתי מתייאש. הייתי מתייאש מזמן, יאללה, שאול, די, מספיק, אני לא יכול עליו. אבל אדוננו דוד לא מתייאש, ולא מוותר, ויעשה עוד פעם ביצוע חוזר של אותה משימה, אבל הפעם, אם... אפיונים נוספים שונים, שכבר אי אפשר יהיה לנטול בזה ולפקפק ולטיל בזה ספק. ואת הדבר הזה אנחנו נלמד בעזרת השם ביום שלישי בשעה 10:00 בתאריך זין באלול במקום הקדוש הזה. חודש טוב, שנה טובה, טוב.